תהיה לכולנו שנה טובה, פוריה, שמחה, לב טוב, חמלה, חסד ורחמים, כל דבר טוב שיכול לקרות לנו, כל אחד בעצמו וכמובן החבורה ביחד. אז בחרתי קצת לפתוח בדברים של התוועדות פתיחה כזאת.
התוועדות פתיחה
עושים ביד. מה? חבוד, חבוד. הבנתי את הרמז. יש פה עוד הפיל, יש שמחפש.
דפים?
פגשתי בשבת יהודי, חבר שלי, אדם מבוגר כבר. פגשתי בשבת, אני רוצה לפתוח בכמה דברים, מחשבות שמעסיקות אותי. אני לא, זה לא, מה שאומר עכשיו זה לא בדיוק שיחה, קצת דברים לפתוח את הזמן ובעיקר לפתוח את הלב. אמר לי יהודי, תשמע, אני מתחיל אלול. הוא יהודי רגיש, רגיש לאלול. הגיע אלול, אז מה? הוא אומר לי, תשמע, הבעיות שלי לא השתנו. מה שהיה שנה שעברה יש גם השנה, וסתם יהיה גם שנה הבאה. אז מה העניין?
תאמר,
מה? מה?
הוא
אופטימי, אולי זה סוף של אופטימיות. אז הוא שואל אותי, מה אתה אומר? כאילו, חוזרים על אותם דברים, אותם תחנות, אותם שאלות, אותם כאבים, אז מה? עכשיו שמעתי שיש מצד אחד השאלה הזאת, שאלה שאני שואל את עצמי. חודש אלול הוא כמו יהודים רבים, חודש אלול הוא חודש שאצלי נוגע במקומות התשתית העמוקות ביותר. נזכר ביום הראשון, צפת השבוע למישהו שאני בראש חודש שלו, נזכר ביום הראשון שהגעתי לישיבה גבוהה לפני כך וכך שנים, ואני ממש מקבל צמרמורת מעצם הזיכרון של אותה חוויה שכניסה לי לישיבה וללמוד תורה. אבל הרבה דברים השתנו, אני השתניתי, העולם השתנה ומחשבות כבר משתנות בטבע הדברים וההתפתחות והצמיחה. ובכל זאת השאלה הגדולה שנשאלת היא, מדברים על אלו, לתשובה, על תיקון וכן הלאה, איפה זה נמצא, איפה הכנות, האם אנחנו מיועדים לחזור על עצמנו ולמחזר את עצמנו. אני יכולתי סתם חשבתי שם בשעת אלו לפני שיחת פתיחה כל שנה, אני שואל את עצמי מה אני אגיד השנה. זאת אומרת, אני יכול לדבר עכשיו על מה שאני חושב שנה ברצף בלי להפסיק על התשובה וסביבה, כאילו הייתי אומר, לא רק המחשב שלי מפוצץ מדברים, אלא גם אני מפוצץ מדברים. כלומר, יש העולם של התיקון, הכמיהה לתיקון, להתחדשות, לשיפור, לחידוש, אני נזכר בכל כך הרבה דברים ששמעתי ושהשמעתי סביב חודש אלול התשובה, שרק אני מתחיל לחשוב על מה שאני זוכר, בלי לבדוק אפילו, זה לבד יכול לעשות המון. בצד שני, אני אומר לעצמי, מה, אז, אוקיי, זה כבר היה אוכל שאכלתי אתמול. שאלה מה האוכל שאני אוכל היום ומה האוכל שאני אוכל מחר. מה אני אומר לעצמי, מה אני אומר לאחרים. אז כאן אני רוצה, רק יכול לשתף אתכם בהתחלה, אני מקווה שבחודש אלול, החודש אלול רק מתחיל היום מבחינתנו, ואני מקווה שתיווצר אווירה שגם אולי תנביע מעיינות חדשים מתוכנו ביחד, אבל נכון לעכשיו אני נמצא עדיין בקו התפר שבין חודש אב לחודש אלול, ואני אומר איזה מחשבה, נפתח באיזה מחשבה שהיא באמת אולי לא כל כך רגילה בפתוס הישיבתי, אבל אני רוצה לומר אותה בכל זאת, היא בעצם נמצאת כבר בכותרת של הדף שרשמתי כאן.
אז לא, אין להשיג.
בחודש אב, מחשבה שגם השמעתי אותה בצורה מסוימת לפני בין הזמנים, בחודש אב, ואני אפתח בה כדי להתחבר מאב לאלול, אחרי החורבן היו פרושים שאמרו, לא נקרא ביחד את התוספתא, שזה יקרה כל מיני דברים, פרושים שרצו להשרות את החיים בעקבות החורבן. ואמר רבי ישמעאל, מיום שחרב את המקדש, דינו שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין, אלא שהם בדין גוזרים על הציבור בדברים שאין יכולים לעמוד בהם. הוא היה אומר, רואים ועוקרים את פעם בינותינו, נגזור על העולם שהוא שמם, שלא לישא אישה, שלא להוליד בנים, שלא להקים שבוע בן, עד שיחליט זכרו של אברהם מאליו. אמרו לו, מטב להם לציבור שיהיו שוגים ועל יהיו מזידים. אם כן, הייתה, ואחרי זה, אולי נקרא את הלכה יהודה גם, משחרר בבית האחרון, רבו פרושים בישראל שלא היו אוכלים בשר ולא שותים יין, וקל להם רבי יהושע, אמר להם, בניי פנינה, אין אתם אוכלים בשר, אמרו לו, אוכל בשר שמחולים עליה תמיד קרה לגבי מזבח, ועכשיו בטל, אמר להם, לא נאכל, לא נאכל, ופנינה, אין אתם שותים יין, אמרו לו, יין ישתה, שבכל יום היה מתעסך לגבי המזבח, ועכשיו בטל, אמר להם, לא נשתה, אמר להם, אם כן לחם לא נאכל, שמן היום יביאו שתי הלחם ולחם הפנים, שתי לחם ולחם הפנים, מים לא נשתה, שמהם היום יסחים מים בחג, בנים וענבים לא נאכל, שמהם היום מביאים ביקורים בעצר, ושתקו. אם כן, על מה נטוש כאן הוויכוח? מצבו של האדם, מצבו של היהודי אחרי החורבן, זה דומה למצבו של היהודי אחרי השואה. שתי גישות, הגישה אחת היא להשעות את החיים. איך אפשר להמשיך להתנהל באורח חיים נורמלי אם הכל חרב, הכל בטל, אין את השום טעם? ומצד שני, רבי יהושע מצד אחד, רבי ישמעאל מצד שני, היו גם מחשבות שבכלל צריכים להפסיק לולדת ילדים, ממש התאבדות של עם ישראל, שכבר אין לו יותר טעם. ומנגד עמדו חכמים שאמרו שהחיים צריכים להימשך, ויש, ואז מה שאירה, בסופו של חשבון, העמדה של הפרושים, לפחות בגישה הפשוטה שלה, להשרות את החיים, לא התקבלה. וגם אחרי שהחורבן צריכים לחפש מתוכנו, עם ישראל צריך להמשיך ולדלות מתוכו, וזה מה שעשתה התורה לאורך הדורות, גם החסידות כמובן, וגם הרב קוק, אחר כך עם הציונות וכן הלאה, לדלות את מאגרי, את המשאבים שמהם אנחנו נוכל להמשיך את הדרך, להמשיך את התורה. יש עוד רגע, יש אולי גם עמדת הפרושים עוד נשארה בקשר מסוים, אבל באופן כללי השולחן ערוך וההלכות של זכר החורבן הם בעצם באו בגישה הפוכה לפרושים, וזה מה שאני רוצה להבליט כאן. כל מה שאני אומר זה רק כדי לומר את השורה הבאה, שהגישה הבאה, שהגישה היא שלא לא להשאיר חיים מינימליים, להשעות את החיי כדעת הפרושים, אלא להפך, לחיות חיים נורמליים, אבל לנהוג אבלות מינימלית. עושה, וכך זה בא לביטוי בשולחן ערוך, משחרר בתלמידיו שתקנות חכמים שיהיו באותו הדור שהם בנים לעולם בניין וסיוד ויכולת ובניין המלכים, ונתח ביתו בסביתית וסד וסיד ומשריין במקום המעלמה כנגד הפתח בלא סיד וכו' וכו'. ואז בהקשר הזה בעצם החורבן בא לביטוי בחיים שלנו לא בכך שאנחנו הופכים להיות אבלים נצחיים, להפך, אנחנו אנשים שחיים בשמחה וחיים בטוב ובמלאות, אבל משאירים מקום לא גמור. ושימו לב, יש כאן נקודה נורא עמוקה. נגיד אדם בונה בית, אז נשאר איזה אמה על אמה בכותל שהוא לא, יש כאלה שסיים שם איזה משהו אמנותי, הוא חנה זכר לחורבן. והמילה זכר בהקשר הזה היא מסמנת איזשהו אזכור של מה שפעם היה ואיננו עוד. אבל לפי הפירוש הזה, הפשוט שמה שבשולחן ערוך, לא יוצאים בדרך חובה זכר לחורבן בצורה הזו, כמו שהמשנה ברורה אומרת, תראו, שלסיים לזה משהו אמנותי רק כדי להזכיר מה שהיה פעם, אלא הזכר לחורבן זה לשייר מקום לא גמור. זאת אומרת, אתה כמו שאדם בונה קומה שנייה, או לפני שהוא בונה את הקומה שנייה, משאיר קוצים בגג כדי שעליהם הוא יבנה את הקומה השנייה. אבל המטרה של האדם בונה ביתו, אחרי החורבן, הוא צריך להשאיר מקום לא גמור. ממש חלק שהוא פשוט לא בנוי, זה קיר שלא בנוי. או משהו שהוא לא צבוע, משהו שניכר שהוא לא גמר את הבנייה. זאת הנקודה, וזאת נקודה מאוד עמוקה. כשאדם חי חיים נורמלי, אבל תמיד יש משהו שלא גמור, המקום הלא גמור הוא למעשה משליך על כל השאר הנורמלי הגמור. ורק בדרך הזו שאדם משאיר מקום לא גמור, זה הזכר לחובה. זכר לחובה זה לא דבר שהיה פעם בעבר, אלא זה מציאות כאן ועכשיו בהווה. המקום שלי, הבית שלי לא גמור, וזה דבר שצריך לחדור ולחלחל לעצמות של יהודי. אתה חי בעולם לא גמור, בעולם לא גמור, ולכן גם הבית שלך לא גמור, וגם הסעודה שלך איננה גמורה, וכן הלאה וכן הלאה. זה תנאי לחיים של יהודי. אז אם מצד אחד רוב יהודי תהיה נורמלי, תהיה שפוי, תחיה את החיים שלך באופן מלא, אבל מצד שני, במקום המלא הזה יש מקום שהוא לא גמור. כמו שחזל אמרו שרוח צפון לא גמר להיברא, גם הבית שלך לא גמר, הוא לא גמר, הוא לא גמור. אתה לא יכול בעולם הזה לגמור שום דבר, ושאם אתה גומר משהו בעולם השלם, אתה חווה חיים עגולים ושלמים וסגורים, וזה עצמו אתה מתנתק למעשה מהרוחני, מתנתק מהאלוקי, כמו שהעולם הוא שבוע, העולם נפל לאבלות וכן הלאה וכן הלאה. כל הזה, אלו דיבורים של חודש אב, שמאוד שירו אותי בחודש אב, באמת לחיות בחיים חיים שהם מלאים מצד אחד, אבל לא גמורים. ועצם הדבר, עצם הפוזיציה הזו, היא מעצילה על גם על הנורמליות, איזשהו נופך של ענווה, נופך שהוא בעצם לא גמור. זה בהקשר של חודש אב. בהקשר של חודש אלול, היה לי מחשבה שאני אשמיע אותה, שבאמת מבחינתי סוג של אולי מפאת הוותק שלי, כבר אני קצת יותר ותיק מכם בעולם הזה, והייתה לי איזו קריאה חדשה ברמב״ם בענייני תשובה, שאני רוצה להציע אותה שהיא בפירוש נוגדת את הפאטו של הרמב״ם, אבל היא מבחינתי מאוד, מאוד בעלת ערך. בדרך כלל נוהגים להראות את הנס ומי שלומד את הרמב״ם בלכות תשובה את פרק ב' הלכה א', שם הרמב״ם מדבר על התשובה הגמורה, ובדרך כלל הרמב״ם והבאתי אותו כאן את התשובה הגמורה, ושוב חוזר לתשובה שהיא גמורה. והיום אומר לכם בכנות, לדבר על משהו שהוא גמור זה מרתיע אותי. לדבר על תשובה גמורה, כאילו אתה הולך לאיזה מין משימה גמורה, כאילו אחריה כבר אתה תהיה אדם גמור ושלם, הדבר הזה כבר על פניו, בכלל השפה, הוא מרתיע אותי. כי אני הולך הרמב"ם מציג את הדברים באופן הבא, וזה גם כדבר מרתק, אני רוצה לומר באיזושהי אמירה בהקשר של התשובה הגמורה והתשובה הלא גמורה. איזו תשובה גמורה? אומר הרמב"ם, זה שבא לידו דבר שעבר בו, אפשר ידוע לעשותו כרש ולעשה את פני התשובה לא מהירה ולא מכשתר כוח. כיצד הרי שבא על אישה בעבירה ולאחר זמן יתייחד עם אבו עומד באהבתו בו וכוח גופו במדינה שעבר בו כרש ולעבר, זהו בעל תשובה גמורה. כמו ששלמה אמר, הוא זכור לבורך בימי בחורותיך. אם לא שווה לה בימי זקנותו בעת שאי אפשר לעשות מה שהיה עושה, אף על פי שאינה תשובה מעולה, מועלת היא לא, ובעל תשובה הוא. אפילו עבר כל ימה ועשה תשובה ביום מיטתו ועומד בתשובתו, כל עבודתיו נמחלים, שנאמר על השם תחשך השמש והאור והירח והכוכבים, ושבו אבים אחר הגשם שיום המיטה, נכבד שהוא זכה בו רוב ישב כל מי שימות יסלח לו. הרבה קולמוסים השתברו על הרמב״ם הזה, והתורה של התשובה הגמרא שהרמב״ם, זה מונח שהרמב״ם בעצם חידש אותו, הוא לא מופיע בגמרא. הדוגמה הופיעה, המונח תשובה גמורה לא, לא בגמרא, בהקשר שהרמב״ם מדבר עליו. הוא מבחין בין תשובה גמורה, לביא את הדוגמה, ולבין תשובה. ואולי בקיצור נמרץ אני אומר כאן את ההבנה שאני מבין אותה ברמב״ם כבר שנים רבות, היא לדעתי הבנה מאוד מותאמת וגם מאוד מתאימה לרמב״ם. הוא מתאר כאן את האדם שבא על אישה בעבירה, והוא חוזר לאותה סיטואציה, והפעם הוא לא הלך ויזם את הסיטואציה הזו לכתחילה, כמו שטען רבי יבא, אחד הדברים הלא כך מוכרים במדבר הבעל שם טוב, שרבי יבא, שהוא פירש את הרמב״ם באופן מרחיק לכת, שאדם צריך לכתחילה לעשות את להביא עצמו לניסיון הזה כדי להתגבר עליו, ורצה לו כותב דברים חריפים כנגד הפרשנות של רבי יבא. על כל פנים, הרמב״ם מתאר כאן סיטואציה שבה אדם, לא רק שהוא לא נכשל בעבירה, לא זה מה שכתוב כאן שהוא לא נכשל, ברור שהוא לא נכשל, יהודי עבר פעם אחת, אז כמו שנגיד לומר, מותר לעשות טעות, אסור לחזור עליה. זה ברור שהיהודי שיחזור פעם הבאה לאותה אישה לא יעבור את העבירה. כל השאלה שהקרינה את הרמב״ם היא לא אם הוא יעבור את העבירה, אלא למה הוא לא יעבור את העבירה, מה המוטיבציה שהוא לא יעבור את העבירה. הוא מדגיש ואומר, והוא פירש ולא עבר מפני התשובה, לא מהירה ולא מכשתון כוח. כלומר, הוא ודאי לא יעבור את העבירה, טוען הרמב״ם. אבל אם הוא לא עובר את העבירה מפני היראה או משום כשתון כוח, זה כבר בעל תשובה, זה לא בעל תשובה גמורה. בעל תשובה גמורה זה שהוא פירש ולא עשה מפני התשובה. מה הכוונה מפני התשובה? וזה מתבאר על סמך תשובה מהרבה בפרק י', וזה ברור שהקשר בין הדברים. שהרמב״ם מתאר על העובד מאהבה, תראו ביהוד הלכדת, העובד מאהבה עוסק בתורה ובשוח ולך לטבעות החוכמה, לא מפני דבר בעולם ולא מפני יראת הרעה ולא כדי לראה שטובה, אלא עושה האמת כפני שהוא האמת וסף הטובה לבוא בגללה וכן הלאה. זה מעלה גדולה, אברהם אבינו וכן הלאה. כן, הרמב״ם מתאר את העבודה, את הסיגולת הכופרת של עבודת השם שנקראת עשו עבודה מאהבה, היא העושה האמת לפני שהוא אמת. ומשמעות הדברים שעושה האמת לפני שהוא אמת, שאדם חי במין הנהרה שכבית, בהירות הדעת ברמה כזו, שלמעשה העובדה שהוא לא עובר את העבירה היא לא תוצאה של רגשות אשם או של ייסורי מצפון, אלא היא תוצאה של איזושהי בהירות שזה לא שייך פשוט. או אישה שהיא זרה לו, מה אתה פלוש לתחום שלה, מה... כאילו, זה מין עוול מוסרי שהוא לא תוצאה שאני מתגבר על עצמי ועושה לעצמי כל מיני תרגולות כדי למנע מהעבירה, אלא יש לי, אני עומד נוכח מציאות שהיא מבחינת הבהירות של המוסרית, הבהירות של החוכמתית, לא, זה פשוט לא שייך. הרי לי מקוץ כמה שיהודי נמנע מהעבירה לא בגלל שהוא מפחד לעבור עבירה, אלא בגלל שאין לו זמן. כך טוען הרי לי מקוץ. עכשיו, כאן אצל הרמב״ם זה משהו דומה, הוא לא עובר את העבירה כי זה לא שייך פשוט. זה לא מתחיל. כל מה שאנחנו עדיין זקוקים לכל מיני תרגולות כאלה ואחרות למנע מהעבירה, אנחנו עדיין בשלב של התשובה, לא של התשובה הגמורה. והרמב״ם רוצה להוביל אותנו לשלב של התשובה הגמורה, שהיא לא תוצאה, כמו שאמרתי, של אותם מנגנונים מוכרים שאמורים לכלוא אותנו ולסנדל אותנו, אלא עם תוצאה של זה לא שייך פשוט, זה מקום לגמרי חופשי. אני לא זקוק לכל המטענים של רשות האשם כדי להימנע מעבירות או כדי לקיים מצוות. הרמב״ם רואה בזה פחיתות, כמו שאומר כבר הלכה א' על עבודה מהירה, אלא פשוט זה לא שייך, אני חי את החיים שלי באופן כן, באופן מזוכח ככל שאני יכול. זאת היא התשובה הגמורה, התשובה הייתי אומר של האדם החופשי, החופשי באמת, שוכל את, הייתי אומר את החופש המיסטי שלו, שאולי במהלך השנה נדבר על זה בהזדמנויות שונות, על המקום הזה של החופש שאדם יכול להגיע אליו לפי הרמב״ם, ולא רק לפי הרמב״ם, שאדם יכול להגיע למצב שבו המניעים שלו הם מניעים טהורים, מניעים נקיים, מניעים מזוכחים, שהוא פשוט לא צריך התגברות במובן המוכר, אלא הוא פשוט נמצא שם. זה כמובן מעלה מאוד גבוהה, הרמב״ם אומר, זה מעלת אברהם אבינו, אנחנו אנשים קטנים, אנחנו לא נמצאים במדרגה כזאת, אבל לפחות הרמב״ם מסמל איזה רף למהלך תור. זאת הנקודה של התשובה הגמורה של האדם הצעיר. למה האדם הצעיר? כי הוא אומר שעדיין בכוחו, אבל אם הוא כבר כשלון כוח או שהוא כבר בימי זקנותו שאי אפשר לעשות מה שהיה עושה, ואז הוא מגיע לו את האישה ולא עובר את העבירה, אז הרמב״ם אומר לו, תשמע, הפסדת, הפסדת את העניין, זה כבר מה שהיה היה, אתה כבר לא יכול יותר לתקן. זה תמיד אני ראיתי בצעירותי, ראיתי ברמב"ם, זה עוד עזרה לאנשים צעירים, שההזדמנות לחזור בתשובה היא לא על ציר הזמן, היא משתנה. כלומר, יש זמנים בחיים שבה אתה נמצא עדיין עם היצרים העזים של הצעירות, וזאת ההזדמנות שלך לתקן. ואחר כך תגיע למצב שבו גם לא תהיה מתוקן, אבל נבח. יש מתוקן נבח כזה שכבר, אוקיי, אתה כבר, אין לך כבר כוח, אתה כבר, אין לך כבר הרבה יצרים כבר, אז אוקיי, אז מה העניין? כבר, בסדר, אתה, הרבה לא מזלזל בו, אומר שאף עד כן תשובה מועלת, היא לא תשובה שהיא לא שרה שום דבר, אבל זה כבר לא זה, כבר יש גיל ש... יש גיל שכבר אתה, שאתה יכול עדיין לתקן באמת, אומר הרמב״ם, אבל אחר כך כבר אתה, זה כבר לא הזדמנות, זה כבר לא הייתה הזדמנות.
מה כן?
היום, מה?
מה כן? תשובה,
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 תשובה, תשובה של זקנים, שאתה יוצא לפנסיה, הולך לבוא דף יומי, מגיע כל יום לבית כנסת, שלוש פעמים יום מתפלל, אולי אפילו כנס ישר אבנותיו, אני לא יודע, כל אחד רוצה את הפרקים שלו. ותמיד קראתי את זה במידה רבה שהרמב"ם באיזשהו מקום מזלזל בגיל המבוגר ונותן לו איזשהו צ'אנס מופחת כזה. בסדר, אתה תעשה מה שאתה יכול, אבל זה מוגבל. ודווקא ראיתי לזה איזה עידוד לאדם צעיר שהנה קל עכשיו, זה קורה קל עכשיו. היום מסיבות שונות אני כבר אני קצת מצטער, אבל אני לא כל כך מתחבר ל... מה זה לא מתחבר? אני חושב שהדברים שהרמב"ם אומר דברים נהירים ונפלאים ומותאמים היטב, וזה באמת נפלטו שהרמב"ם מציע כאן אמירה מאוד מאוד כיוון מאוד נפלא. יחד עם זה אני רוצה להציע כאן דווקא ברוח הדברים הקודמים שפתחתי בהם להציע איזושהי הצעה אחרת, ודווקא נראה לי שדווקא
יש פתרון פשוט אבל לזקנים בהם
שימשיכו
עם היצרים.
שיהיה צעירים.
זאת אווירה של צעירים. אני חושב ש... אל דאגה, אני עדיין בצד של הצעירים, של מי שלא הבין. אבל אני בכל זאת, אני גם רואה משהו מהצד האחר, ואני רוצה לומר אותו. אני חושב שנפתח לפני משהו בתקופה האחרונה, שאני חושב ש... דווקא ענבה של הזקנה, זקנה זה לא דווקא גיל מבוגר מאוד, אני לא מדבר מה במובן הזה. הענבה של הזקנה מאפשרת תשובה ממין גבוה יותר. דווקא משום שאדם תופס את עצמו שכמה שתעבור דברים בחיים, וכמה שתהיה באמת בהשגות נפלאות ו... ויצרת בחיים שלך ועשית דברים וכתבת דברים ולימדת דברים ועשית מצוות ודברים שהם באמת אובייקטיביים, הם דברים שהם מוכחים ונפלאים, בסופו של חשבון התיקון העמוק לאדם הוא דווקא מתוך הידיעה שכל ההוויה שלו היא לא גמורה, דווקא שהוא יכול לשים את תשובה לא גמורה, תשובה שהיא דווקא יותר חלקית, כי כל מצבו של האדם ובסופו של דבר, אני אגיד לדוגמה, כתוב שאסור לאדם שימלא פיו שחוק בעולם הזה. ופרשו את זה הראשונים בדרכים שונות, למה מותר לשחוק אבל לא למלא פיו שחוק. אז יש כתבו בגלל שזה מביא אדם לקלות ראש ולערווה. ויש שכתבו שזה קשור זכר לחורבן, כי אחרי החורבן אדם לא יכול למלא פיו שחוק אחרי שאין לנו בית מקדש. אבל יש שפרשו שאסור אדם למלא פיו שחוק בעולם הזה, זה לא תוצאה של קלות ראש ולא תוצאה של החורבן מבחינה היסטורית, אלא תוצאה של הסיטואציה האנושית. הסיטואציה האנושית שאדם חי בעולם קטוע, בעולם שהוא לא גמור, בעצם התודעה שאדם חי בעולם, וזה אולי הטרגיות של האדם, של הפער בין הסופי והאין סופי, תמיד האדם נמצא בסיטואציה לא גמורה, הוא איזה מין ניגון לא גמור, ודווקא התודעה הזאת יכולה גם בעולם התשובה לחדש בו או להפרות אותו דווקא לכיוון של ענבה. הוא לא חוטא למשהו גמור, הוא לא נמצא באיזשהו... אני הרבה שאני חייתי בתודעה וחוויתי גם הרבה פעמים באיזה הערות שמדי פעם אולי זכיתי להן, לחוות שאתה נמצא במקום שהוא... כאילו הייתי וואלה, תשמע, אתה כבר נמצא במקום מואר כזה, מאוד חוויה אדירה. אבל מצד שני, במבט לאחור, במבט קדימה, אני חושב שיש כאן צד שאולי אולי זה לא הוגן לומר אותו, אבל דווקא התודעה היותר שענבה, אתה חי בעולם, נראה לך, אתה לא גמור, הוויה שלך היא לא גמורה, התיקון שלך הוא לא גמור, אבל הלא גמור הזה הוא לא תוצאה של הבטלן, אתה לא מתאמץ, אתה לא עובד, אתה לא מתייגע, הוא תוצאה של המצב, של המצב שלי בעולם. המצב בעולם שהוא באמת, יש בה הרבה רגעים מתים, יש בה הרבה רגעים שאני לא יכול לתקן, הרבה רגעים שאין לי דיבורים, כמו שאמר נחמן, והרבה רגעים שאין לי דיבורים, אני לא יכול... לכן אני אומר שאני מתחיל חודש אלול, אני יודע לסגור את המעגל, בניגוד לפתו שבדרך כלל מנסים להוביל איזה מהלך דרמטי, שבשיאו, וואו כזה, יקרה משהו כזה, אני לא, לא, אני לא, לא מחפש את זה, אני לא... כן, אני בואו. צוות הישיבה החליטה עם לשפוך יין, מי הייתי הראשון? מה מו השני?
בשעה?
שעה בנימין.
זה השעה הלפה.
ואם הוא שם ילד בבית זכנותו עובד שאי אפשר לו לעשות מה שהיה עושה אף הפי שאינה טובה מעולה מועלת לו אז היא מועלה עכשיו אינה מעולה ומילים כך שתי מילים מעולה ומועלת שלחת מעילה אבל לא לך זה שם שתי מילים מאוד קרובות אוקיי זה לא תשובה מעולה זה תשובה מועילה מה ההבדל אבל זה לא עושה זה אני מרגיש זה לא תשובה גמורה הוא של שלום הוא אומר הוא תשובה מעולה נראה על התשובה כתובת
אני באמת גמלתי בליבי, בעזרת השם, ואל הזמנים, אני רוצה ללמוד תורה. אני גם מתמסר לכל מיני דברים שחשובים, אני עובר את זה כבר הרבה שנים, אבל אני רוצה ללמוד, אני רוצה להשקיע. ואני אומר, בהבדל אחד עכשיו, שהיום שאני אומר את זה, אני מראש לא מציב איזה רף בלתי... תמיד, יש טענה שחינוכית, שבישיבה צריך להציב רף שאי אפשר להגיע אליו, כי רק אז תוכל למשוך אנשים. אני כבר לא שם, זאת אומרת, אני לא חושב שצריך להציג רף בשמיים. אני חושב שזה הרבה פעמים גם מזיק. זה קודם כל היום כבר לא כל כך הולך, כי האווירה היום היא אווירה אחרת. היום להציג כל מיני אתוסים ופתוסים, זה לא כל כך הולך. אני גם אומר, לא רק שזה לא הולך, אני גם לא חושב שזה דבר שהוא נצרך. אני אדם יבוא לישיבה, יושב כמה שנים. ודווקא הוא במקום שהוא לא מציב לעצמו איזה רף קיצוני. הוא אחרי תתמסר ועושה את זה באמת להתמדה ו... חישוב, בעקביות, לא מהמקום שכאילו הוא לא עושה את זה, זה ביטול תורה ומי יודע מה יהיה לו. אלא מהפך, זה מהמקום שאני משוחרר מהמנגנונים האלה. אני פשוט קם בבוקר, אפשר להיות מרוכז, להיות ענייני, לעשות טוב בעולם, להיות עם חמלה וחן וחסד ורחמים ועבודת השם. פשוט במקום כאילו כתנועה מאוד פשוטה, כתנועה מאוד ראשונית. היא לא זקוקה לכל מיני עוד תפילות שבונוסים כדי להצדיק מה שאני עושה. אלא כי זאת התנועה הפשוטה ביותר, אדם קם בבוקר, נקל עדיין, אומר מודיע אני לפניך, מתפלל, צריך להתבשר לתפילה, לומד משהו אחרי התפילה, נגיד לבית המדרש, מאיר פנים לאנשים, מדבר איתם, לומד איתם, ושוב, זה לא מזמין רפיון או משהו רפואי כזה, משהו שהוא קטוע, להפך, דווקא העמדה המשוחררת מאפשרת ריכוז הרבה יותר אינטנסיבי, אבל לא אינטנסיבי עוד במובן המעיק, במובן שהוא... כל הזמן אני צריך להביא אותה במבחן, אתה מספיק אינטנסיבי, אתה לא מספיק אינטנסיבי, אתה מספיק לומד, אתה לא מספיק לומד, כל המנגנונים הללו, אני מציע פשוט להיפרד מהם בשלום. להיות בעמדה שהיא פשוט לפתח חיים באופן, הסיבה להיות מאוד צפוף ואינטנסיבי, כי זה התנועה הכי מוסרית שאפשר שאדם יהיה בעולם. פשוט חי באופן מלא, והוא יודע ש... סתם למרוח את הזמן, למרוח את החיים, זה פשוט טיפשות, זה לא אווירה, פשוט טיפשות.
יש אפשרות אחרת, כן, את הפתוסים האלה שיהיו אינדיבידואליים.
אני לא ידעתי באיזה רגע דוד יבוא, יגיד לי, יפה לי על הראש. אני יודע שזה יגיע, אני לא ידעתי בדיוק מתי, עכשיו זה יגיע.
אני אהיה בעניינים של התורה, נשאר, נחמד.
לא, הניגון שלך הוא היה הניגון שלי. אני אומר, נשאר נגמד. נלמד לי, אתה למד רמב"ם, הנה יושב, אתה נכנסת למה שאבא אומר, אתה נסה להבין אותו, יוצא לי להפוך לדבריו. אבל כל הכלים מסביב הוא הכלים שלנו, הוא הכלים, כמו שאני אומר, משוחרר, חופשי או משהו כזה. ואני חושב שזה יכול להוביל אותה באמת, אפשר לראות אם נשאר פה שנה, שנתיים, שלוש ביחד ונלמד תורה ברצינות, ואולי המילה רצינות היא המילה החשובה, לא ברצינות. רצינות זה, אדם רציני זה לא אדם שהולך כזה חמור סבר. אדם רציני זה אדם שהוא באמת, הוא לוקח את עצמו באופן רציני, כבר באופן שהוא, אני קם בבוקר, אני עושה משהו, אני חושב משהו, אתם נדים לחשבון, צריך לעבוד בביקורת, צריך להישמע. ואם אני מדבר שטויות, אני מצפה שאנשים יגידו לי את זה. ואני אומר דברים שפעם שנייה וזה יגידו לי, לא יודע, אני לאחרים כמובן. אבל זה רצינות, זה סוג של אווירה, מקום שהוא רציני. מקום שבו אנשים מתנהגים וברצות קמים בבוקר בזמן, ומתפללים ועובדים וכן הלאה, ומשחקים כדורסל ועושים כל מיני דברים טובים. אבל הכל עושה באמת באיזשהו הקשר. שבו אנחנו אנשים רציניים. זאת אולי המילה והמראה שאני מתאר את הרצינות. לכן אני כאן רוצה לסגור את המעגל הזה, אני חושב שבאמת מאוד ככה נצנץ בי, שדווקא הבית הלא גמור, באיזשהו מקום נותן לי פרופורציה לחיים שלי. פרופורציה לחיים, אתם רוצים, אני אקרא לכם משהו שאת הקטע הספרתי שמאוד מצחן בעיני, זה לא נמצא בדפים שלכם. אקרא לכם את השני קטעים נחמדים ש... יכולים ככה להוסיף ל...
שני
הדברים של דוד, אבל
הבית הלא
גמור שלך, את הפנטזיה, את המקדש,
זה
בדיוק הדוגמה
הפוכה, לא?
לאיפה עושה לשני פרויות? אני רמנם כדרכו מעלה כאן את הנקודה היטב. אני חושב דווקא לקרוא איזה להפך, הלא גמור שאני מדבר עליו, הוא לא מוביל אותי למקום שאתה מתאר. הלא גמור הזה הוא לא מוביל אותי לאיזה פנטזיה במובנים כאילו של... הוא מוביל אותי כאלה שברון לב, לאיזה ענווה. והענווה היא תנועה שבהד הנפשי שלה היא לא מחפשת משהו לחרוג מעצמי כל רגע. הפנטזיה היא תתממש דווקא בהסך דעת. ואת הידע שלא הבני שאני אעשה התארגנות פוליטית להעלות להר הבית. זה שאלה לפני עצמאי, זה כדאי או לא, זה דיון אחר. אבל זה לא משם זה יגיע. הפנטזיה במובן ששואב אותי לאיזה מקום מאוד, שהוא לא כאן אלא שם, זה קורה דווקא שם ולא כאן, אני אמרתי, זה שינוי אצלי שהוא הבשיל עם השנים. היום אני אומר גם לכם, אני לא חותר לזה, לאתר דווקא עובדה, נגיד, אדם נפטר. אז גם אדם שנפטר חושף לי כמה אני לא גמור, כמה שהנה, הלך עדה וגם המוות הוא חלק מהעניין, חלק מהחיים. זה לא בכך מוביל אותי לאיזה מין שאני קורא את עצמי רק כדי שלחזיר עטרה לי אושנה. אלא להפך, אגב כאן אני חווה את השברון ואני אומר איזה החיים, אני מחלחל אותם לתוך החיים עצמם, במובן הכי בסיסי שלהם. אבל זה לוקח אותי למקום של לב טוב, של שמחה, של איזושהי מלאות פנימית, ולא לאיזשהו כל הזמן חוויית הקרע בין מה שיש למה שאין. ודווקא הבית הגמור הוא יעשה אותי אדם בנאלי, אדם חסר חיים, אדם ריק. כי בעצם אני חייב איזה... אני חייבי את זה, הייתי בתחילת הקיץ בארצות הברית בשבועיים, והחוויה שהייתה לי שם, אני בכלל לא אוהב לטייל שם, זה בכלל לא יוצא כדי הילדים שלי, ואני... זה לא עשה לי את זה כמו שאני, אבל מה הדבר אחד מאוד חוויתי שם? יש שם עיגולים בלי יושר, כלומר יש שם טבע, הכל הולך במעגל, אתה לא צריך, שום דבר לא אמור לקרות, לא קרה אתמול, לא יקרה מחר, אתה פשוט נמצא באיזה מעגל שהכל כמו המטרו, שכל הזמן טק 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 טק, זה החיים שם, ככה, זה מין הרכבת שנוסעת ככה, ואין לה שום יושר, שום פריצה, שום סיכוי להתעוררות הרצון. זה בדיוק החוויה של האדם שהבית שלו גמור. באמריקה הכל גמור. זאת החוויה שם, שאין שם חולשות, אין שם, גם באחד המוזיאונים שהייתי בו, שמאוד ידהים אותי, מוזיאון ההיסטוריה, יש שם מוזיאונים ממש national museum, שכל הרגזו שם את כל הכסף ואת כל היצירתיות בנשיונל מוזיאום, כדי למעלה מה חוויתי שם ממש את המלחמת האזרחים, כל הפתוס וכל האמירות הגדולות של המנהיגים של פעם, שבעצם לא הגדולות, אבל מה לא היה שם? שום חולשה, שום חזרה בתשובה, שום נימורים על טבח האינדיאנים, שום נימורים על הטבח בדרום, שום לא, שום, העובדות, העובדות מדברות, הכל כזה פתוס כזה מאוד. נתתי שם משהו בתיקאון, איך יכול להיות, אנשים היום, אין להם כיפה תירור, שאתה בא להציג 40 מיליוני בני אדם היום לצפות שם במוזיאונים האלה, ואתה לא מעלה שום הירור אנושי של איזשהו רגרסיה, איזה חזרה, שמע, זאת ההיסטוריה, אבל בואו נסתכל רגע, מה קרה לנו כאן, איך זה קרה, ואיפה כל הגבריות המצ'ואיסטית, הכוחנית, שום טיפת רוח נשי, שום דבר, הכל, זה הכל מין משהו, מין, כמו שאמרתי, הכל הולך ככה לכיוון אחד, בשום דיאלקטיקה, בשום הירור כזה או אחר, וזה חשף לי פתאום כמה שאני יהודי, כלומר כמה שהתורה מלמדה אותי להיות בדיוק אחר לגמרי, להיות, כן, זה מורי. כשאנחנו
נציע פה מודל שלישי, אנחנו מכירים את השיום שבין בעל התשובה לבין הצדיק הגמור. הצדיק הגמור עונה לתיקות שדעת השם של הפולס והפלם, הוא יודע בדיוק מה אתה חסוך מתי, ואף פעם לא חוטר, הוא לא מרגיש שהוא חוטר, בעל התשובה הוא ענה שנמצא באיזושהי ענבה, באיזושהי עוד לא מצלית של חשוב, משהו נשי יותר. אבל הרב נציע פה הצעה שרק הרב המצעיל היה יכול להציע אותה, שבעל תשובה גמורה. הניסוח של הרמב"ם, שכאילו אמנם אומר שזה סוג של פנטזיה, אבל כן פנטזיה של צעירים שימלא אי ספק שהם יוכלו
להתפתח בה,
שלהיות בעל תשובה גמורה. זאת אומרת, מצד אחד להיות בעל תשובה, ועמדה רכה, ועמדה שמידת החסרונות שלה. מצד שני, קודם יותר, על המקום הבא. עכשיו אומרים, אני יודע אם זה בורף או לא, אומרים, יש שלושה דברים שאנחנו מבקשים כאילו שלמים בתחילת 18. תשובה שלמה זה עולם שלמה ורפואה שלמה. יש שלושה דברים שאף פעם לא שלמים. אני תמיד שואל, נו, מה תבקשו למולדת? כמו שאני מדבר, אתה אומר, תגיד לך את המורים לילדים, הם אומרים, תמנה בית המקדש, וילד קטן, מה הוא רוצה שם? זה דוגר, אבל אף שכולם יהיו בריאים. אבל אתה מבקש כולם בריאים, סך הכל לא. בריאות, זה טובה, תמיד יש. תמיד יכול להיות יותר טוב, כפי שסבתא שלי אומרת, במיום כל הניותה. התשובה שלמה, בזולה שלה, וכנראה גם הרפואה שלה, אני חושב שזה לא משלים אף פעם, זה תמיד, זה להיות בעמדה של
אין ספק, אמרתי, אני לא, אני אמרתי יותר לזה, אני דרשתי להתלוות רבה שנים רבות על התשובה הגבורה, וראיתי את זה כתשובה המורדת, כאילו ככה, כמו תהיה כזה. אין אחד יצא לשקם גם את החלק השני של הדבר של ההלכה, ולהציע גם אופציה שיש גם עוד מבט, אני לא בא לשלול את התשובה הגבורה, אני אמרתי לו משהו, אני רוצה לקרוא סתם גם דברים ספרותיים דווקא משהו ש... שתי תשובות. קודם כל, אני אגיד משהו ציוני על המדינה. אני חושב שחלק גדול מהבעיות שלנו, בכל הציבור הדתי-לאומי ביחס למדינה, אנחנו מאוד שרואים בקונספציית השלמות והטוטלית. וקשה לנו לראות מציאות שהיא קטועה בהגדרה, שהיא מלאה סתירות וכן הלאה, וכשמתפלים הסתירות הללו, מיד מפתחים או ניכור או התחפרות או כל כך יותר מזה. ואני כן מציע אופציה של לראות את ההוויה שבית באופייה היא קטועה. היא קטועה כי היא קטועה, לא בגלל שמישהו אשם בזה. בונים, נתחיל לבנות איזושהי חברה יהודית חדשה במאה ה-19-21, שהיא עם כל הבעיות שלה, כל המטען וכל הביוגרפיה וכן הלאה, לא משק, וכל הסתירות האינסופיות שיש בתוך עצמנו ובין קבוצות אוכלוסייה כאלה ואחרות. ושוב, אם מצד אחד צריך להילחם על דרך ולהילחם על כיוון, מצד שני, גם כשאתה נאבק על הדרך שלך באופן מוחלט, אתה גם מודע לזה שאנחנו נמצאים בתוך סיטואציה. אני לא באתי לומר שהמודעות לשבר ולחורבן יכל לרפות עדיין מלחם על דרך ולחם על כיוון וכל הכוח. אני לא אומר את זה, אני אומר שיש הבדל אם אתה מודע לזה שאתה נמצא בסיטואציה שעצם עצם האדם באשר הוא אדם, וזה מה שהם מעסיק אותי, לא רק היהודים, האדם באשר הוא אדם יוצא במשבר עמוק, ומשבר שהוא מאוד מאוד עמוק. והיום בעצם יש חיפוש ים, זה חיפוש אצלי, זה חיפוש לתואר אדם במונחים של העולם שאני חי היום. זה חורג הרבה מהעולם היהודי, גם לעולם אוניברסלי רחב ביותר. אבל זה ההנחה שלי שכל מה שמתרחש, גם בהוויה היהודית, גם במדינה, הוא בסופו של חשבון חלק מהמצוקה של האדם שהוא נקלע אליה בגלל סיבות שונות על ציר הזמן שנמצאים בו היום, שבעיניי הוא באמת גם עקביתא דמשיחא, גם עקביתא דגאולה, ואולי אפילו מעבר לזה. אבל זה איזשהו שינוי עמוק בתודעה האנושית, ולכן הניסיון, הרבה את השינוי, היו הרבה דיבורים והרבה פאטוס, שבעצם יודע מה אמור להיות, ויש כמה שמחבלים ומארסים מכל הכיוונים, ולכן זה לא מתרחש. זה מין נאיביות שאני חושב שאי אפשר כבר להתייחס לחיים בכלל. וגם לא ברשויות המאוד פוליטיות, אני אומר, הפוליטיות במובן, לא רק של הפוליטיות במובן הירוד, אלא במובן העמוק של סדר חברתי, של מחשבות חברתיות, אם אנחנו לא חווים את התשובה הלא גמורה, את הבית הלא גמור, את המקום הלא גמור, זה מרכיב שבלעדיו אני לא יכול לומר שום אמירה רצינית ואחראית. זה מה שאני דעתי לומר. אם האופק שלי סגור, סגור וסתום, הוא כולו נעול, ננעל ככה, כמו בכלי נשק שננעל על מטרה, ואין בלתו, זה כל העולם, אני כבר לא יכול לומר שום דבר בעל ערך. זה מה שבאתי בעצם לטעון. דבר שני, דווקא אני רוצה לומר משהו בשבחו של הרב אלחלן, שקראתי אתמול בלילה את מאמרו שהתפרסם השבוע שעבר במקור ראשון על הודו, ודווקא בהקשר הזה, בחלק מהדברים שלי אגב, הם היו תגובה שלי קצת לאמירות, אדם אמר מאמר שהוא נהדר, אני אומר אותו שכדאי לכם לקרוא אותו. פשוט מאמר נהדר. וזה ככה כאמירה קצת ככותרת. יחד עם זה, יש שם איזושהי שאיפה וכמיהה שנורא נגעה בליבי, וזו טוטליות נבואית מרוח הנזיר וכך או אחרת, גם בתומה שם וגם בקדושה אצלנו וכולי, אבל הכניעה הזו עצמה גם הרתיעה אותי. כלומר, הכניעה הטוטלית למין עולם שישיר את מה שהיום החברה הפוסט-מודרנית מלבישה עלינו בכוח, ואנחנו צריכים לחפש את המקום האחר. תקראו את הממן, לא ירד לפרטים שלו כי זה לא חשוב עכשיו, אבל אני חושב שהכניעה הזו עצמה בשמונח בשורש הכניעה של הביצות במאמר הזה, הוא בדיוק המקום שלו אני רוצה להציע לומר אותו במידה של הסתייגות. אני לא חותר למקום שהוא כל כך, אני טוב לי גם במוחים ולא בחוכמה ולא רק בנבואה, ובוודאי שבנבואה של העוצמה האדירה כי יכולה להביא אותנו להערות אדירות וטוטליות, אבל הטוטליות שאתה תיארת שם במאמר שמצד אחד אני שם מצד אחד, אבל אני חושב ששם דווקא הטוטליות הזאת היא עלולה גם בסופו של חשבון להפיל אותנו. זאת אומרת, כי חיים בעולם שאנחנו גם מודעים לעובדה שאנחנו חופים לטוטליות, וזה כבר עצמו כבר הופך את זה לפחות טוטליות, ויחד עם זה לא לאבד את הכניעה שלנו לפעמים שלנו, כי לפעמים מרוב מודעות אנחנו מאבדים את הרוח. זה בעצם ההתרוצות שאני מזהה כאן. אני אומר את זה לכולנו גם עכשיו, מצד אחד אנחנו בישיבה ולימוד תורה חושפים לטוטליות, מצד שני אנחנו גם צריכים את הממד המרווח שגם יודע את המגבלות שלנו כבני אדם, שאנחנו אנשים לא גמורים, צדיקים לא גמורים, אנחנו בינונים ואנחנו לא צדיקים גמורים, בעינים במובן של בעל התניא ובמובן של הרמב״ם, שכמו שזה נראה כרגיל אני לא אגיע לזה עכשיו. טוב, סתם רשימות לעצמי בלי קשר לשיעור היום. החלטתי שנקרא קצת כמה דברים. בסדר? רוצים לשמוע?
כן.
טוב, תגידה למקרה, אני מטפל לעצמי הרבה דברים, אז החלטתי קצת להיות פחות פורמלי ויכול להתחבר כמה דברים. קודם כל, משהו שרביץ עליו לזר. רביץ עליו לזר היה מתגלה בעלי המוסר שסיפור, זה לא מצל, לא הרפים שלכם. הדברים שלעצמי זה רק לעצמי. נעשה מיהודי שטעה ביער אבות ולא מוצא. אין קשר בין הדברים, הם סתם יצאו כל אחד לעצמו ויכולים לעורר את ליבנו. מעשה ביהודי שטעה ביער אבות ללא מוצא, לאחר יומיים ראה פתאום יהודי אחר יהודי אחר מולו, מיד רץ אליו בשמחה וביקש שיראה לו את הדרך החוצה, שיראה את הדרך החוצה. אמר לו, אני טועה כבר כמה שבועות ועדיין לא מצאתי דרך, ואתה טועה יומיים בלבד? בא לו שואל אותי, רבותיי, הרי אתם מבריחים צעירים וטועים בחיים רק זמן קצר, כך אמר בישיבה שלו, אבל אני כבר זקן וכבר טועה כל כך הרבה שנים, מחפש דרך לצאת מהסבך, ואני מוצא איך אראה לכם את הדרך. בידי לעזור לכם, מתוך ניסיוני והתהיות שלי אוכל לומר לכם איזה הדרך שאינה מובילה למטרה. וגם כן, אגב, אני חושב גם זה שאני, דבר שאני אמרתי את הקודם לנתנאל, אני יכול לומר היום הרבה אמירות מה לא מרוח הסיפור החסידי ידוע על התינוק במי אמו שלומד תורה ושוכח אותה שלא החסידים אז בשביל מה ללמוד אם הכל נשכח. אמור החסידים שלא יודע בשביל איזה רב הזה נאמר שמשל אדם ששמע מנגינה מופלאה אחר כך שכח את המנגינה, אחר כך הוא שומע מנגינות, את המנגינה היא הוא לא זוכר, אבל הוא יכול להגיד על כל מנגינה שזה לא זה, זה לא היין ההונגרי המשומר של רב נחמן. וזה לא מעט אגב, אדם יודע להגיד מה לא. והיום שוב אני אומר, יותר קל לי לסמן מה לא מאשר לומר באופן נחרץ וטוטלי מה כן. ועצם הענווה הזו של מאוד אופייני לבעלי המוסר, אל תחפש על קירות חלקים שאתה כאילו יודע. לך, אני יכול להגיד לך בוודאות מה לא, שזה אם תדח פה לא תגיע, זה אני יכול לומר בוודאות. אבל לומר לך מה כן, כשזה אנחנו יושבים בחבורה ביחד ובמרווחים שבינינו, כמו שרב נחמן אמר, כל ימי גדלתי בין החכמים. מה זה בין החכמים? שבקו התפת בין החכמים שם נושא את התורה. האדם לא נושא את האמת בתוכו בתור איזה מלאות של אגו, אלא בדיבור שנוצר בין אנשים שם נוצר את התורה. ולכן אמרתי שאנחנו כחבורה בישיבה נוכל ביחד לחפש מה כן, אבל ודאי שלא, אל תצפו לומר אמירות נחרצות של מה כן. אולי עוד משהו, עוד איזה שני ציטוטים יפים. אני נוהג להקשיב ללחש שיוצא משפתיו של הרב ידידיה, מגלגל במוחי את המשפט שקרה לי זה עתה. לפעמים אני מעמיסו על גבי כמסע כבד שיש לסתו דרך ארוכה, לפעמים אני מצמידו לדש בגדי להנות מניחוחו כל עוד אפשר, ולפעמים הוא הופך למקל בידי עליו ישען כל היום. וכמשל למה שיכול לקרות שאדם שומע דברים, לפעמים זה מסע כבד שיודע שהוא צריך ללכת בזה דרך ארוכה, לפעמים הוא שם את זה ככה כדי להריח, לפעמים הוא שם את זה כמו מקל שיכול להישען על זה. זה פחות או יותר מה שאנחנו שעסקים בתורה, אלו כמה אפשרויות מה נעשה את דברים שאנחנו שומעים. ציטוט נוסף, אנשים לא רוצים לראות את הכוכבים, להרים את העיניים אל השמיים, הם ממשיכים ללכת ראשם רחון כמו מחפשים משהו שעבד להם, ואולי יכולים למצוא את זה דווקא שם למעלה. לו הסתכלו הבריאות בכוכבים היה העולם שונה, לו ידעו שהכוכב שלנו אינו אלא טיפה קטנה ביקום, לכל אחד מאיתנו גרגר אבק זעיר על הטיפה הזאת, לו התבוננו בכוכבים היו הבריאות צנועים יותר, הם לא היו מתנשאים, האחד לא היה מנסה להיות חשוב יותר מחברו, הם היו נראים מגוחכים בעיני עצמם. ראית פעם עשב אחד רוצח את רעהו? גרגר אורז אחד גונב מרעהו? גרגר אבק אחד נלחם בגרגר אבק אחר? העולם היה שונה אילו הבריאות היו שונים, והבריאות היו שונים אילו רק הסתכלו בשמיים. ואגב, פרשנות מאוד יפה לרמב״ם בהלכות שדה התורה על יראה ואהבה, שאדם יצא לטבע יסתכל וכולי. יש כאן אמירה מאוד של ענווה, אדם שהוא כתב הרבה על השואה, הרי זה עצמו אם הוא היה שם או לא היה שם, אבל זה מאוד מאוד נחרץ בשואה. הוא מדבר כאדם שמסתכל ומחזיר אותנו אל הראייה של עולם אחרי חורבן, ומה, איזה סוג של ענווה אדם יכול לזכות ולהגיע אם הוא באמת מתנהל באותה ענווה שעליה אנחנו מדברים. זהו, אני בשביל פתיחה זה מספיק. אני רוצה רק לאחל שוב לכולנו, תגידו, אולי נגיד איזה ניגון אותם?
Ba 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 la 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 Yeah.